טוב, שלום לכולם. אנחנו בפרק ב', עמוד כ"ד. בפעם הקודמת התחלנו את הפסקה השלישית. דיברנו על קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו. זה עסקנו. אז נתחיל שוב בתחילת הפסקה ונמשיך. והנה דבר התיקון, קרוב הוא בלב האדם ובפיו. כדברי הכתוב, כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו. אז כפי שראינו, שתי מניעות פוטנציאליות, כך חושב האדם, בקשר שלו עם הבורא, עם האמת, עם האינסוף. מניעה אחת זה חוסר השייכות, בחינת פלא. מבחינה שנייה זה המאמץ, מבחינת רחוקה היא. אומרת התורה, לא נפלא ולא רחוקה היא. לכן היא לא בשמיים ולא מעבר לים. אלא כי קרוב אליך הדבר מאוד, גם בממד השכלי, בפיך, השכל שיוצא לפועל בהתחלה, התחלת השכל יוצא לפועל בדיבור, ובלבבך זה יותר הצד של הרצון, היצרים, ועד כדי העשייה. בפיך ובלבבך לעשותו, והוא בשכל האדם וברצונו. אז עסקנו בזה בפעם הקודמת, כל השיעור. אז נתקדם. כי באמת שכל האדם ורצונו, מתארתה של הנפש הקדושה הם הבאים, והם החלקה ונחלתה. אבל כשהשכל והרצון כבר יצאו לפעולות, סללו את דרכי פעולותיהם ונטיותיהם בכל תהלוכות הגוף כולו, בכל עורקיו וגידיו בעומק מזגו. כי השכל והרצון פועל בצירוף ההרגל ונאותות הטבע לזה, גם על החומר וחלקיו. ציירנו את הציור הבא כבר הרבה פעמים, אבל בהקשר הזה אני חושב חשוב שוב לחזור על זה. אמרנו שבעצם האדם הוא ארבעה, נקרא לזה עיגולים אחד בתוך השני. כלומר, האדם הוא מורכב מארבעה רבדים. הרובד הפנימי, העצמי, המהותי שלו, נקרא לו נשמה. הרובד הקרוב יותר לנשמה, נכון שאפשר גם להסביר אחרת, נסביר את זה ככה, הוא השכל. עוד הרבה חיצוני, אפשר גם להסביר אחרת, נקרא לזה ככה, רצון. עוד יותר חיצוני, נקרא לזה גוף. נקרא לזה פעולה, מעשה. יותר טוב. עכשיו, מה זה בעצם אדם נורמלי? מהו אדם נורמלי? מהו אדם שחי נכון? אדם שחי נכון זה אדם שהנשמה שלו היא מוציאה את הכוחות הטבעיים, הנשמה האינסופית שבו, היא מוציאה את הכוחות הטבעיים, שכל חצון ומעשה, או שכל נפש גוף, היא מוציאה אותה מהכוח אל הפועל בצורה נכונה. כלומר, שכל נכון זה נשמה שמאירה את השכל. הנה הוא. רצון נכון זה נשמה שמאירה את הרצון. מעשה נכון זה נשמה שמאירה את המעשה. עכשיו, לפי הסדר הזה אנחנו מבינים שמעשה נכון הוא תוצאה של נשמה שעובר דרך השכל, עוברת דרך השכל, עוברת דרך הרצון. ואז מילא זה מגיע למעשה. כלומר, מעשה היא שיקרא מצווה, כלומר, שהאדם מצטוות אל הבורא, הוא מעשה שיוצא דרך, מתוך המקור הנשמתי, דרך השיקול השכלי, דרך התעוררות הרצון, עד שזה מגיע לפעולה הנכונה. זה יקרא מצווה. עבירה, מה זו בעצם עבירה? עבירה זה כשאותם הכוחות יוצאים אל הפועל לא מתוך הנשמה, אלא כשהמעשה פועל, נגיד שזה המעשה, כשהמעשה פועל באופן עצמאי, כשאדם פועל לא מתוך נשמתו, זה עבירה. כשאדם פועל לא מתוך רצונו, זה עבירה. כשאדם פועל לא מתוך שכלו, זו עבירה. כשאדם פועל מתוך, נקרא לזה, פעולה, שהיא תוצאה של רצון ושכל, אבל לא מתוך הנשמה, זה עבירה. מידה מקולקלת, זאת מידה, זה רצון, או רצון או מידה, לא משנה. זה רצון שפועל לא מתוך הנשמה. רצון שפועל מצד הרצון או מצד השכל, שלא נובע מהנשמה, זאת עבירה. שכל שפועל מצד עצמו, זה כפירה. שכל שיוצא מתוך נשמה, זאת אמונה. בקיצור, ככה אנחנו צריכים להסתכל על המציאות שנקראת אדם. שהאדם הוא בעצם, נקרא לזה מהות וגילוי המהות. גילוי המהות הם צריכים להיות מתוך המהות. עכשיו, יכולה להיות המציאות שבעצם האדם פועל, הוא רוצה, חושב, לא מתוך הנשמה. באה התורה, באים חכמים ומלמדים אותנו שישראל אף על פי שחטא, ישראל. כלומר, גם אם כלפי חוץ, אנחנו מזהים פעולות או רצונות או מחשבות שהן לא תוצאה, כלפי חוץ כך נראה לנו, של הנשמה, מצד האמת, הנשמה היא זאת שנמצאת שם בעומק הפעולה או בעומק הרצון או בעומק המחשבה, למרות שהיא לא יצאה אל הפועל. ולכן אל תחשוב שהאדם הזה, כלומר, אל תחשוב שישנה מציאות ששכל ורצון ומעשה שיצאו ללא המקור הנשמתי, לא מהמקור הנשמתי, האדם יכול להגיע למצב של, נקרא לזה, עיבוד עצמו לדעת, כלומר, מאבד את המהות שלו. במצבים קיצוניים, קראת וכו', יש דבר כזה. וגם זה צריך לימוד ארוך, מה בדיוק ואיך זה קורה וכו'. אבל בכל אופן, ישראל אף על פי שחטא, ישר עדיין הישרות האלוקית, קרי נשמתו, עדיין נמצאת בו. ולכן גם עדיין יכולה להתעורר ולהופיע. וזה מה שאומר הפסוק שלמדנו בפעם הקודמת. כי קרוב אליך הדבר מאוד, לפיך ובלבבך לעשותו. הפה הוא התחלת המעשה, הדיבור שנובע מהשכל, ללב, כמו שאמרנו, זה הרצון. אז קרוב אליך. היא אומר כאן הרב כבר נראה, השכל והרצון יצאו לפעולות. יצאו לפעולות לא מתוך הנשמה. נכון. אבל אנחנו לא מיואשים, כי אנחנו יודעים שהכל בעצם נמצא חבוי בנשמה. בבקשה, מישהו רוצה לומר משהו? כן.
בוא נאמר ככה.
בוא נגיד את מה שאתה אומר ואת מה שכתוב כאן על הלוח ברמה אחרת. בסדר? בצורה אחרת. אנחנו יודעים שיש ארבע רמות של הכרה. האדם נפגש עם המציאות, ארבעה מפגשים, שזה בדיוק זה. אחד המפגשים של האדם עם המציאות הם החושים. נכון? אני נפגש דרך החושים. כלומר, אני קולט את המציאות דרך השמיעה, דרך הראייה, דרך הטעם, דרך הריח וכו'. כלומר, זאת, להכרה הזאת נקרא הכרה חושית. והקדוש ברוך הוא ברא את החושים האלה, כדי שדרכם אנחנו נפגש עם המציאות. כלומר, אדם שנפגש עם המציאות דרך, למשל, חוש הראייה. ושואלים אותו מה אתה רואה. אם ישאלו אותי מה אתה רואה, אני אגיד, אני רואה תפידנית. נכון? זה מה שאני רואה. בני אדם קוראים לכלי הזה תפידנית, נגיד. אז אני רואה עכשיו תפידנית. התשובה לשאלה הזאת ברמה החושית, וההגדרה, נקרא לזה הלשונית או השפה, למציאות הזאת, היא תשובה נכונה. אם אני הייתי עונה, אם היו שואלים אותי מה אתה רואה, הייתי אומר, אני רואה אטום מולי כולה. אני רואה אינסוף אלוהי. אני אדם חולה. בהכרה החושית, זה מה שאני רואה. אני רואה קוף, לא, אני לא רואה, אני יודע, אבל אני רואה בד בצבע ירוק, שכנראה בתוכו, לפחות בחלק העגול שבו יש פלסטיק מבפנים, ושמים בו תפילים, הדבר הזה נקרא תפילנית. אמרתי, הבאת או לא?
כן.
הקדוש ברוך הוא ברא את החושים, כדי שדרכם אני אפגש עם המציאות. רגע, אני משם חכה. הכרה יותר פנימית מהכרה החושית, נקרא לזה הכרה רגשית. או אפשר לקרוא לזה הכרה נפשית. או הכרה תחושתית. מה שקוראים היום אינטליגנציה רגשית. אני אומר באופן גס, רק כדי להבין את זה.
זה
הרצון? לא. זה, הייתי אומר ככה, זה סעיף של הרצון, זה לא הרצון. אבל בוא נעזור את השאלה הזאת. עכשיו, גם עם ההכרה הרגשית, גם איתה אני נפגש עם המציאות. כלומר, אני נפגש עם המציאות ברמה התחתונה ביותר, זה החוש. ברמה יותר פנימית זה כבר איזושהי תחושה יותר עמוקה, שאני לא יכול להסביר אותה בממד חושי. יותר עמוק מההכרה הרגשית, זאת ההכרה השכלית. אני נפגש עם הדבר מתוך לימוד. זה ניסיון. אמרתי שהשכל והרצון, בואו נעזוב את השאלה הזאת. מה יחס ביניהם? נעזוב את השאלה הזאת. ההכרה השכלית היא כבר הכרה, נסביר ברמה הזאת, יותר עליונה. היא לוקחת את הצד היותר עליון שבאדם השכל, שהוא מעבר לרגש. אם נגיד שרצון זה רגש, זה לא מדויק, אבל עוד פעם, כדי להסביר את זה, השכל הוא הרבה יותר מכוון מהרגש, ואז אני לומד דבר. למשל, רגש הוא דבר מתחלף. זאת אומרת, מצב רוח. מה המצב של הרוח? נכון, כלומר, מה המצב של הרגשות? היום אני ככה, מחר אני אפילו. שכל זה דבר קבוע. אדם למד משהו, חזר עליו, שילן אותו, זה קבוע אצלו, זה מוחלט. כל ההכרות האלה, אלה הכרות טבעיות, מוגבלות. שתי ההכרות הראשונות נמצאות גם זה בעלי חיים, ההכרה השלישית לא נמצאת בעלי חיים. מותר האדם מן הבהמה. גם ההכרות הראשונות הנמצאות אצל האדם, הן לא העתקה כאותן המדרגות הנמצאות אצל בעלי החיים. בסדר. מעבר לשלושת ההכרות האלה, יש את ההכרה האמיתית שהיא ההכרה האמיתית של האדם, שהרב קורא לה בהרבה שמות, הכרה פנימית, או הכרה רזית, או הכרה סודית, או הכרה נשמתית, או הכרה סגולית, או הכרה, אנחנו קוראים לכנסת, מה שכנוס. וכו'. ההכרה הזאת היא מעבר להכרות הטבעיות. עכשיו, אם אדם חי נורמלי, אז נקודת המוצא שלו לכל ההכרות הטבעיות זאת הכרה פנימית. אז מתוך ההכרה הפנימית הוא רואה בעין. מתוך ההכרה הפנימית הוא חש ברגש. מתוך ההכרה הפנימית הוא מבין בשכל. אבל אם הוא לא פועל ככה, אז הוא יכול להגיע לשיקולים קשים. הוא נפגש עם המציאות דרך השכל. המסקנה הפשוטה של השכל שהיא חד משמעית, שחיי אדם יותר חשובים מאדמה. מסקנה, העיקר לחיות, אז מה אתה נלחם על ארץ ישראל, למשל? זה שכל פשוט, נכון, הגיוני, אין תשובה לשכל כזה ברמת השכל. אדם יותר חשוב מאדמה, מה השאלה בכלל? נו, אז מאיפה עולים תשובה לטענה הזאת? ומה השכל? והנשמה. והטעות שאנחנו עושים שעונים לשכל, מהחוש. קוראים לזה ביטחון, מה אני לא משנה. כלומר, אנחנו נפגשים עם המציאות מתוך ההכרה הפנימית, אז אנחנו צריכים לגלות את כל הכלים האלה. זה בדיוק הציור הזה, רק בצורה אחרת. בדיוק. מתוך ההכרה הנשמתית, מתוך עבודת הנשמה, אנחנו חושפים את השכל, הרצון וכו'. עכשיו, אם זה לא היה ככה, אז זה נקרא חיסרון, זה נקרא עבירה. זה נקרא קלקול. תכף נראה מה עושים כשזה לא היה ככה. כשזה לא היה ככה, צריכים לעזור בתשובה. עכשיו, כל החיים ברוך השם אנחנו צריכים להיות בעלי תשובה. אז כל החיים בעצם אנחנו צריכים לעשות את התהליך הזה נכון. וכל החיים יש צדדים מסוימים שבהם לא עשינו את זה נכון. אנחנו צריכים לעזור בתשובה, אז תכף נראה מה הסדר, מה התהליך. אבל בכל אופן, זה היחס. בסדר? אם זה לא ברור, אז אין לי להם להמשיך. למשל, הנציב עונה תשובה לשאלה העתיקה. הרמב"ם כותב בכמה מקומות, שאדם שלומד מדעים, הוא יחזור בתשובה. אני אומר את זה בשפה שלי. כלומר, אדם שלומד, נגיד, ביולוגיה, אז הוא חייב להכיר את הבורא בתוך גוף האדם, בתוך הקוסמוס. הוא שואל הנציב שאלה עתיקה, ראינו הרבה אנשי מדע שלא חזרו בתשובה. תשובה, אומר הנציב, בדיוק מה שאמרנו כאן. שמה שאמרנו שדרך החוש אתה תגלה את הנשמה, אז אם נקודת המוצא שלך היא נקודה נשמתית, אבל נקודת המוצא שלך היא נקודה חושית, אתה תקוע בחוש.
אז מה קוראים לבן אדם לעבור את ההבחנות המוגבליות הטבעיות, שכל רגש וחוש, ואיך הוא מתחיל לעבוד מהרמה הפנימית? הרי זה לא בא באופן טבעי.
שאלה מאוד חשוב. בואו נשתמש במושגים אחרים. נשתמש במושגים שדיברנו עליהם בעניין אמונה ואריכות. הרב אומר שיש הבדל בין מושג שנקרא סימנים למושג שנקרא תביעת עין.
אבל זה הכי מאוד סימנים
כזה. אז נכון, סימנים, כלומר, בכל מיני מפגשים חיצוניים מהמציאות שהם מבחינת סימן. כמו למשל, מפגש חושי זה סימן, מפגש שכלי זה סימן, תביעות עין זה המפגש הנשמתי. עכשיו, ברור שבעולם שבו אנחנו נמצאים, אנחנו קודם כל נפגשים עם העולם דרך סימנים. דרך אגב, בדרך כלל אני גם לא נפגש עם הסימן בעצמו, אני נפגש עם מה שהוא לא. כלומר, אני יודע מהו צבע ירוק, כי אני בעצם יודע שהוא לא אדום. למשל. נכון? אחר כך אומרים, אתה יודע, לזה בני אדם קוראים ירוק. בסדר. אבל קודם כל אני יודע מה הוא לא, אני לא יודע מה הוא כן. אני יודע מה הוא לא. אז אותו דבר פה. נכון שהמפגש שלנו עם המציאות הוא קודם כל דרך סימנים. נכון שילד קטן שמתחיל לגדול, הוא קודם כל מטפל, מגלה את העולם ברמת החושים. לכן מאוד מאוד חשוב לתת לחושים שלו לעבוד. ואם אנחנו, אם אפשר לומר, מדלגים אותו למדרגת השכל, אנחנו נעשה ילד חולה. ילד לא בריא. כי השלב החושי הזה לא יצא אל הפועל. אחר כך השלב הרגשי, אחר כך השלב השכלי. שאלה שכל הורים צעירים שואלים, מה עדיף? עדיף שהילד שלי יהיה במעון שבו מלמדים אותו תורה, אורות התשובה, הוא לומד שם גם במעון, או עדיף שהגננת יהיה גננת חמה, מלאה אהבה, מלאה שמחה, מלאה חיוניות. מה עדיף? זה קשור לשאלה הזאת. לא אמרנו שצריך ללמד כפירה מתוך אהבה ושמחה. אבל ברור שהמוקד, המוקד, המוקד הוא הרגש. דרך אגב, הרב קוק אומר בעולת ראייה על המשנה במסכת אבות בין 5 למקרא 10 למשנה שאמרנו שהיא לא הלכה השבוע. כן? אז שם הרב כותב
שבין חמש, מגיל חמש עד גיל עשר, אז הילד צריך, כך הוא כותב, להרגיש את פשוטי המקראות. מאוד מעניין. הוא צריך להרגיש, לא להבין. להרגיש. כי הוא לומד תורה, הוא צריך להתרגש מזה. זה צריך לטלטל אותו נפשית, לטלטל את הרצון. הוא צריך לצאת מתלהב. איזה יופי. הוא לא בדיוק הבין את החילוק בכל הפסוקים שם. בסדר. הוא צריך להרגיש את זיוום, כך הוא כותב. להרגיש את זיוום של פשוטי המקראות. ולכן, אם יש רב או מורה או מורה בכיתה א', בכיתה ב', והוא חושב שהוא עכשיו ראש ישיבה של שנה י' ב' בישיבה, והוא עכשיו בא מתוך מקום שכלי ובעצם הוא צריך לגרום לילד להרגיש והילד רק משכיל, איבד את הילד. שיתפטר מיד. לך תהיה רב באישור י' ב', מה אתה רב בכיתה ב'? משהו אחר. המפגש של הילד עם התורה הוא לא המפגש שלך עם התורה. אז אם אתה מסוגל להיכנס למצב של הילד, לראש הנפשי, למקום של הילד, מצוין. אם לא, לא. אני רוצה לקרוא רק את המשפט הזה, משפט אחד. לא שמים לב לפעמים, כשקוראים את זה בעולת ראייה, לפעמים לא שמים לב לעניין הזה. של להרגיש.
אבל
אתה אומר
שללימוד אין מקום ברגש.
מה?
לימוד הוא צריך להיות מנותק.
של אדם מבוגר.
אדם מבוגר.
כי אצל אדם מבוגר, המפגש של ילד קטן נפגש עם המציאות דרך החושים. כשהוא יותר מתבגר זה דרך הרגש. אדם מבוגר נפגש עם המציאות דרך השכל. כן או לא? זאת עובדה, זה מציאות. אני רואה. תשיג, אין שום בעיה, אנחנו לא חייבים להסכים. נשאר ידידים, גם אם אנחנו לא נסכים אחד עם השני, אין שום בעיה.
זה לא שאני מבין את המפגש שלי עם הדמות.
אפשר עוד שנייה? ברשותך עוד שנייה. סליחה. אני למדתי לא להתרגש מקושיות. מי שרוצה לכתוב מקור, זה מקור מאוד מאוד חשוב. כל מי שרוצה להיות אבא פעם, הוא מורה קל וחומר. ממש משפט אחד שקשור לגיל הזה של 5 עד 10. אני קורא חלק. זה מתחיל בעמוד קוף פי א', אני קורא משפט בקוף פי ב'. על כן התינוק, מבין 5 עד 10, מוכן הוא בשכלו הרך בתחילת התפתחותו, תראו איזה משפט מדויק. אורות, עולת ראייה, חלק ב', עמוד קוף פי ב'. עוד פעם, על כן התינוק, מבין 5 עד 10, מוכן הוא בשכלו הרך בתחילת התפתחותו, להרגיש את יופיים וזיוום של פשטי המקראות. בסיפוריהם ומליצותיהם ורעיונות מוסרם המרהיבים לב הנפש, גם בחיצוניותם. שימו לב, להרגיש ומרהיבים את הלב ואת הנפש. לא את השכל. אתה מלמד אותו תורה. אתה מלמד אותו. אז אתה נפגש אותו שכל מול שכל. לא, כי אתה מדבר שכל, הוא קולט רגש. אז תלביש את השכל שלך ברגש. עוד פעם. מוכן הוא בשכלו הרך בתחילת התפתחותו. מהו השכל הרך של הילד? רגש. מכאן המקור, אולי אחד המקורות לביטוי הזה, אינטליגנציה רגשית. מה שייך לומר אינטליגנציה על רגש. שכל שמתלבש ברגש. כן, בבקשה, אני רואה שאתה לא... כן, בבקשה.
אני לא מבין. איך אפשר? אני בכלל לא תולה את זה. אני לא מחפש ללמוד תורה כדי שתלבש. אבל איך אפשר ללמוד תורה לא מתרגש? זאת אומרת, זה לא התרגשות של...
תשובה. אנחנו דיברנו על זה באורות התורה לפני כמה ימים, שהדבר הזה הוא כישלון מצוי אצל בעלי תשובה. כלומר, אנחנו חושבים שזה שאני פוגש את האמת, אני אקרא את התורה, ואני מתפעל מזה, ככל שאני יותר מתפעל, זה מראה שאני יותר פתוח לזה. זה מראה שזה יותר מרשים אותי. זה מראה שאני יותר נפעל על ידי התורה. אז ככל שההתלהבות שלי תהיה יותר גדולה, זה מראה שאני יותר צדיק. אני יותר בדרך אל הצדק. ככה נראה לנו. נכון? עד לכאן אתה מסכים איתי. ככה זה נראה. שככל שהאדם יותר, ככל שהתורה פחות נשארת אצלו ספר יבש, חוכמה יבשה בספרייה, אלא יוצרת אצלו זעזוע ברצון, שמזה אנחנו מתרגשים ומתפעלים ומתלהבים ורוקדים ושרים ושמחים וכו', אז ככה אני יותר התקדמתי מבחינה תורנית. ככה זה נראה? אתה מסכים עם הניתוח הזה? הניתוח, כל בעל תשובה הסכים עם הניתוח הזה. מה זה בעצם התפעלות? מה זה בעצם להתרגש? להתרגש זה להיות נפעל עם משהו חיצוני. עכשיו, ככל שאני נפעל עם משהו חיצוני יותר, זה מראה שהחיצוני הזה יותר פעל עליי. כלומר, אני יותר שייך אליו. לכן התרגשתי הרבה. ככל שאני מתרגש יותר מתורה, אני יותר תורני, כמו שאני מתרגש יותר, אני יודע מה, משיפוט בפיתה, זה מראה שאני יותר חומרי. מאיפה זה נובע אצלך? יש פה אדם מזן חדש, בוא נראה. רגע, עוד לא סיימתי, רגע, עוד לא סיימתי את מה שאמרתי, שנייה, רגע. קודם כל... רק רגע, שנייה, שנייה. קודם כל, ברמה העקרונית.
אבל אני גם לא הייתי רוצה להפוך להיות טכנוקרט.
או, רגע, לא סיימתי, אתה צודק. ודאי שלא, חס ושלום, היהדות זה מקום שבו אנחנו קולטים אינפורמציה ופולטים אותו בעולם הבא, ב-156 שיעורים שהזכרנו אותם בשיעור אחר. מה פתאום? מה פתאום? אלא, אז הנה, בואו אני אנסה להשלים את הדברים. אז אם כן, איפה היינו? ברחתי. איזה זוכרים טוב, אה? איפה היינו? ברח לי... כן, שאנחנו נוהגים לנתח. אומר הרב באורות התורה, בשני מקומות, וגם במוסר אביך, דרך אגב, עוד מעט אומר את זה, ש... כשאדם ניגש ללמוד, כל לימוד, לאו דווקא תורה, כל לימוד, הוא חייב להיות אדם קר, כדי שהוא ייפגש עם החוכמה בצורה שקולה, מנתחת, מבררת, מגיע למסקנות אמת. נו, אז איפה המקום של הרגש? המקום של הרגש הוא לפני מצד הציפייה שאני הולך לפגוש דבר גדול, הוא אחרי מצד הרושם שאותו השכל עושה אצלי. לפני שאני נכנס לבית המדרש כאלה נוהגים לומר את התפילה, שרבי נכונה בן הקנה. נכון? לפני שאני עוסק במפגש עם הקדוש ברוך הוא דרך השכל, אני עוסק במפגש איתו דרך הלב, תפילה. אחרי שאני לומד, אני גם אומר עוד פעם תפילה. נכון? מודה לפניך ששמת חלקים יושב את המדרש וכו'. מי שנוהג לומר את זה. מה זה בא לומר? זה בא לומר שכשאני לומד, אני נטו שכל. אני קר. האם נפחתי אז לדיסק של מחשב? חס ושלום. אנחנו בני אדם, אנחנו לא יכולים להגיד לרגש, טוב, תשמע, עכשיו 4 שעות, שם אותך באפסנאות, עוד 4 שעות, אני יוציא אותך משם. נפש האדם אחת, האדם הוא רגשי, נכון? יש בו ממד הרגש, ברור, ברוך השם, אבל הרגש הוא לא המוקד. ולכן אחת הבעיות של אדם שיושב בבית המדרש, זה שהוא מתרגש יותר מדי בזמן הלימוד. התוצאה של הדבר הזה, שהוא לא מכוון בשכלו. מרוב שהוא מתפעל רגשית ורוקד, הוא בכלל שם לב שמה שהוא אומר זה לא נכון. הוא בטוח שזה נכון. הרגש צריך להגיע להיות לפני כן. אני מתפעל שאני הולך לפגוש דבר השם. אני, דבר השם, ויש קשר, וואו. כמעט חלפתי את כיף לב מרוב התרגשות. טוב, נרגעתי. עכשיו, אחרי שנרגשתי, נכנסתי לבית מדרש. עכשיו אני יושב, לומד, מנתח, מברר, משנן, זוכר. מסכם. יופי. עכשיו, אחרי שסיימתי את הלימוד, עכשיו אני מתפעל, עכשיו זה מתחיל לזעזע לי את הרצון. עכשיו, זה לא סכמה, סכמי, כמו שעשיתי את זה. זה לא ככה. כי נפש האדם אחת, אנחנו לא יכולים לעשות את זה בצורה כזאת. אנחנו לא יכולים לפצל את האישיות למחלקות. זה לא ככה. נפש האדם אחת, והאחד הזה כולל את כל המחלקות שבאישיות. נכון. אבל באופן עקרוני, את הרגש צריך להשאיר לזמן אחר. בוא תראה רגע, תפתח רגע במוסר אביך. רק כדי שתראו שאני לא ממציא או משהו. עכשיו שאפילו נגענו בזה כבר. נגענו בזה. תסתכל רגע בפרק א', פסקה ז'. אתה רואה בעמוד כ"א? אצלך זה עמוד אחר. פרק א', פסקה ז', בערך באמצע הפסקה. אבל שערת הנפש, שימו לב, הרב מדבר על שערת נפש. הוא לא מדבר על התפעלות נפשית הגיונית או טבעית, יותר נכון. הוא מדבר על שערה. אבל שערת הנפש, כפי המוכרח, כל שערה במדרגה המוכרחת, כי האדם הוא נפש, האדם אחתי, ראוי להגביל לזמן אחר. להקדים, לפני הלימוד או לאחר. אבל הלימוד יהיה במנוחה, מנוחת הנפש, ביישוב ובשמחה. ביישוב ובשמחה. אני קורא מדלג שתי שורות, ומפני שטבע כל לימוד, להסעיר מעט את כוחות הנפש, זה הטבע של הלימוד, שעשה ברוך השם נפש האדם אחת, אז הלימוד השכלי מזעזע את הרצון, את המידות, את האישיות וכו'. לכן באופן טבעי אנחנו מתפעלים. אבל צריך להיזהר, לא להתפעל יותר מדי. אתמול בדיוק, אם אינני טועה, זה היה אתמול או שלשום, הזכרנו באורות התורה, בדיוק את הנקודה הזאת. שכל פרט בלימוד תורה צריך להגדיר אותו. הרב שם אומר, האם זה דבר גדול או דבר קטן? הפי גמרא במסכת סוכה. האם הדבר שאנחנו לומדים הוא דבר עקרוני או דבר צדדי? על דבר שהוא עקרוני צריך להתפעל הרבה. על דבר שהוא צדדי צריך להתפעל פחות. זה לא בא לזלזל כי הוא זה בפרט אחד מפרטי תורה. אומר הרב, אם אדם מתפעל יתר על המידה, לא לפי הגבול, אז מה יקרה אצלו? מה יקרה לו? מתגשמת הדעת וכנפי הרוח מתקצצות. והכל לשם שמיים, כי הוא רוצה להתפעל, הוא רוצה להיות מתרשם מהתורה. זה קלקול גדול. אני מרשה לעצמי לומר דברים יותר קיצוניים מזה. אחת הבעיות היום של התפיסה הזאת שנקראת לחזור בתשובה, זה חוסר נתינת מקום נכון לממד החווייתי הרגשי של האדם. אנשים חושבים שלחזור בתשובה זה תלוי בחוויה. ואז ככל שהחוויה היא יותר חווייתית, אז אני יותר קרוב אל השם. קוראים לזה, זה עושה לי את זה. נזכרתם קודם את הדוגמה של גברת, כן? היא עושה לי את זה. מה היא עושה לך? אם היא עושה לך את זה, יש לך בעיה? מה זה היא עושה לך את זה? מה זה הביטוי הזה? זה עושה לי את זה. מה זה זה שעושה לי את זה? מה זה הזה והזה פה? מה זה? קשר בין שני המינים זה קשר שכלי, שיש בו כמובן צדדים רגשיים וכו'. ברור. אבל זה לא מתחיל מההתרגשות. בטח בלימוד תורה, בטח בקשר רוחני, שנייה אחת, בטח בקשר רוחני. והיום החברה בעולם, גם הישראלית, לצערנו הרב, אנשים חושבים שככל שהרצון יותר מזדעזע, ככל שאני יותר מתפעל מצדדים שקוראים להם דתיים, אז אני יותר דתי. מה פתאום? מה פתאום? לא הרגשתי התעלות כשניגנתי בגיטרה כמו אתמול. יש אחד מתוסכל, מה התסכול שלו? לא זכיתי להתרומם בתפילה כמו לפני שלושה ימים. טוב, אז נתאמץ הלאה. מי אמר שהחוויה הזאת היא... מה, זה תלוי בחוויה שלך? זה תלוי בהתפעלות? צריך שתהיה התפעלות, אבל זה לא תלוי בזה. איזה כיף היום היה בלימוד. איזה על הפנים היה היום. זה לא מצב של אדם, סליחה שאני אומר, תורני. אדם תורני לא בא הביתה, שהיום הוא איי ומחר הוא ביי. לא. מה פתאום? זה מין דבר זה. זאת לא השקפת התורה, זאת השקפה של תרבות מערבית קלאסית. כמו שאתם יודעים, אנחנו אומרים פה, המוניטור לפני לידה. זה תרבות מערבית. ואנשים מחפשים את המוניטור הזה לפני הלידה, גם במפגש הרוחני שלהם. ובעיקר אולי במפגש הרוחני. ומנגד הדבר הזה צריך לצאת בתקיפות. כי האי הזה, הוא מהר מאוד מגיע לבי. מהר מאוד. כי זה לא אמיתי, זה לא אמיתי, זה חיצוני. בבקשה, כן. תראה, לכן מה שאמר מקודם נדב, וגם מה שאתה אומר זה נכון. כלומר, אנחנו נפגשים עם המציאות דרך הסדר הזה. נכון? אז תגיד לי, אדם שהוא נקרא, אני יודע מה, רחוק לגמרי מתורה. תגיד לו, מה אתה חושב? מה זה תורה? מה אתה מדמיין? הגעת למכון מיר, מה אתה מדמיין שיקרה? אז הוא יגיד לך, אם הוא אדם חולה לגמרי, הוא יגיד לך ברמת החוש, כשאני אגיע למכון מיר בפעם הראשונה בחיים שלי, יעמדו שני מלאכי השרת בכניסה, ילוו אותי, יגידו לי, ברוך הבא, אולי אתה רוצה חברות עם הקדוש ברוך הוא 5 דקות? ואם הוא לא יגיד את זה, זה מה שהוא מדמיין שיקרה לו. ומי שלא מדמיין ככה, או בסגנון הזה, או בכיוון הזה, אז הוא בבעיה. מצד שני, אם הוא מדמיין יותר מדי ככה, אז הוא חולה נפש. הוא מצפה שמאז שהוא חזר בתשובה, החיים שלו יזרמו, הכל חלק. הקדוש ברוך הוא, סליחה טובה, הגעתי אליך, נו, אז תחזור אליי, מה זה? מאז שחזרתי תשובה, אחרי שהם מסתבכים. זה מה שאנשים חושבים או לא? קצת. יש כאן שאלה. כשאדם ניגש לקיים הלכתית את מה שהוא לומד, ויש התנגשות בין השכל לבין הרגש, מה עושים? דוגמה, אדם שיודע את הלכות תפילה, אך מתפלל בלי רגש. טוב, הרי אני לידע אותך בצלאל היקר, שזאת הבעיה של כולנו. מ-20 שנה קיבלנו בשביל לטפל בעניין הזה. איך אני מרגיש את מה שאני משכיל? והיחס הוא נכון. נכון. ברוך השם, קיבלנו 120 שנה. אין פה טבלה. זה עבודה רוחנית, העבודה הזאת. כן.
זאת אומרת, זה בעצם כאילו מהלך בשני הכיוונים, כמו שאני...
מה זאת אומרת? אתה אומר מהפנים החוצה ומהחוץ פנימה? בוא נאמר כך.
אתה מתחיל מהחוש ומשתדל להתעלות, וברגע שהגעת לרמה הזאת, אז אתה כביכול כאילו מעלה, כביכול או לא.
נפלא מאוד מה שאתה אומר. שכחתי את השמך.
דוד.
מה שדוד אומר זה נפלא מאוד. חז"ל אמרו את זה בצורה אחרת. חז"ל אמרו ככה, פרט, כלל ופרט. נכון? 13 מידות שהתורה נדרשת בהן. אנחנו נפגשים עם החיים ברמה הראשונה עם פרטים. נכון? אנחנו לומדים תורה, אני לומד פרטים. אני לומד קושייה, תירוץ, דעה אחת, דעה שנייה. ככה אני מתחיל להכיר את הדבר.
נכון? אני הולך ברחוב, מכיר, זה רחוב הלב, זה רחוב בלט, פה יש חנות, פה סגור, וכו'. אנחנו חיים בעולם שיש הרבה הרבה פרטים, מנה דפעודה, והמפגש הראשוני שלנו עם המציאות, מצד האדם עם המציאות, זה מפגש עם פרטים. עכשיו, לצערנו הרב, הרבה אנשים נופלים במפגש הזה, כי הם תקועים בפרטים. הם לא רואים, כמו שלמדנו במהר"ל, הם לא רואים את הסדר, את הקשר שבין הפרטים, ואת המקור האחד שבין כל הפרטים. הם לא קולטים את זה, אלא הם חיים בעלמא דפירודה, וממילא בעלמא דשקרא. ואז כל פרט כשלעצמו. זה יכול להיות פרטים שקשורים לעולם הטבע, יכול להיות פרטים שקשורים להיסטוריה, יכול להיות פרטים שקשורים לאדם הפרטי, יכול להיות פרטים שקשורים לחברה הישראלית, לעולם, לא משנה. יכול להיות אדם שיושב בבית המדרש 50 שנה והוא פוגש את התורה ברמה של פרטים. הוא יודע פה סוגיה, שם סוגיה, יודע לצטט, יקבל 120 במבחן מתוך 100. אבל הוא חי בפרטים. מסכן. לכן אנחנו צריכים להגיע מתוך איסוף הפרטים אל הכלל, אל התמצית הפנימית שהיא בעצם המקור, היסוד, שבה כלולים כל הפרטים מלכתחילה. אלא אני לא יכול להגיע אל הכלל הזה מיד. אז מה אני עושה? אוסף, 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 אוסף פרטים, ואז מתוך הפרטים פתאום, תקה, הבנתי, קלטתי, רגע, יש פה עמוד שדרה. זה כמו אחד בא להיפגש עם, עם נערה, עם גברת. כן? אז במפגש הראשון הוא קולט כמה פרטים עליה. היא קולטת עליו. במפגש השני עוד כמה פרטים. וככה, מה קורה לאט לאט במהלך הקשר? אני מעבר לפרטים. אתה פוגש משהו כולל יותר, אתה פוגש משהו תמציתי, משהו מרוקן, משהו אחר לגמרי. דברים ששמת להם לב בפעם הראשונה, בכלל שם לב בפעמים הבאות. נכון? פעם ראשונה שמתי לב שיש לה שערה שעומדת ככה. בפעם ה-30 אחד, לא, כבר לא שמתי לב, לא, לא. לא שמתי לב אם יש לך שערות. אני מגזים, כן. כלומר, אנחנו מתחילים את החיים במפגש עם סימנים, ולאט לאט עוברים להתמודדות ביותר. ואז מגיע השלב הנפלא בלימוד תורה, זה השלב הנפלא ביותר בלימוד תורה. שאחרי שאתה תפסת את הכלל, אתה חוזר לפרטים. אבל אתה חוזר לפרטים ממדרגת כללית. ואז אתה מגלה איך קושייה בגמרא, זה הכלל בזווית הזאת, והתירוץ בגמרא, זה הכלל בזווית אחרת. ובעצם המקשן והתרצן, כל אחד נגע בזווית אחרת של אותו עיקרון. ואז הכל נראה לך אחרת לגמרי. לכן, מצד הבורא הייתי אומר, מצד הבורא זה כלל פרט וכלל. מצידנו זה פרט, כלל ופרט. זה בדיוק מה שאתה אמר. הבורא זה תביעת עין וסימנים, ואנחנו זה סימנים ותביעת עין. אני אמרתי פה כמה פעמים, שבשיעור בניין אמונה למשל, אנחנו עושים דבר לא נורמלי. אנחנו מתחילים מהכלל. אנחנו מתחילים מלמעלה למטה. זה בדיוק הנקודה היסודית של השיעור הזה, של צורת הלימוד הזאת, של צורת החשיבה הזאת. שלא להיות אדם שלומד את הפרטים והולך לאיבוד בתוך הפרטים ומי יודע אם יגיע לכלל. להיות אדם שתופס את הכלל בקרניו, או בשורשו, בבשרו, ומתוך זה יורד לפרטים. מלמעלה למטה, לא מלמטה למטה. לכן השאלה הזאת היא מאוד חשובה. כן.
במצד הקדוש ברוך הוא זה כלל פרט וכלל, אתה מתכוון כאילו שבעצם החזרה תלויה בקדוש ברוך
הוא. לא, לא, רציתי רק לומר שמצד המבט האלוקי על המציאות זה כלל. אתה יודע מה הייתי אומר יותר מזה? אצל הקדוש ברוך הוא הכלל והפרט זה דבר אחד. בסדר? אצלנו זה לא הולך ככה. נגיע הבחור למכון מאיר. בסדר? פעם ראשונה הגיע לכאן. אתה עכשיו מתחיל להפגיש אותו עם הפרטים פה. אתה לוקח אותו לכיתת אמונה, אתה אומר לו, פרט א', כיתת אמונה. פרט ב', פינת כפיר. פרט ג', בית מדרש. פרט ד', פנימיה. פרט א', המזכירות. פרט ו', וכו'. הוא נפגש עם הרבה הרבה פרטים. אחרי שהוא קלט כבר את כל הפרטים, הוא קולט כלל, יש כאן מערכת אחת, נקראת מכון מאיר. עכשיו, כשהוא ניגש לכל פרט במערכת, הוא ניגש לה במקום אחר. ככה חיים, ככה אנחנו חיים. זה הסדר. טוב, נחזור. נחזור אלינו. והנה דבר התיקון קרוב הוא בלב האדם ובפיו, כדברי הכתוב, כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ולאובך לעשותו. והוא בשכל האדם וברצונו. עכשיו בואו נראה את החשבון. כי באמת שכל האדם ורצונו מצד האמת... מתארתה של הנפש הקדושה עם הבאים, נפש קדושה כאן הכוונה נשמה. והם החלקה ונחלתה. אם כן השכל מצד האמת מקורו בנשמה, הרצון מצד האמת מקורו בנשמה, המעשה מצד האמת מקורו בנשמה. אבל כשהשכל והרצון כבר יצאו לפעולות, כשהשכל פעל בלי מקורו הנשמתי, כשהרצון רצה בלי מקורו הנשמתי, כשהגוף פעל בלי מקורו הנשמתי, אז, אבל כשהשכל והרצון כבר רצו לפעולות, סללו את דרכי פעולותיהם ונטיותיהם בכל תהלוכות הגוף כולו. שימו לב, הרב כאן מבדיל הבדל מאוד מעניין בין השכל והרצון לבין הגוף. אני אפילו הייתי אומר את זה במילים יותר ברורות. הגוף זה דבר מת. השכל והרצון זה דבר חי. הגוף הוא כלום. הגוף בעצם נפעל, אמור להיות נפעל על ידי הנשמה, ולפעמים הוא נפעל על ידי השכל והרצון. לכן הרב כאן מבדיל בין שכל ורצון לגוף. לכן גם הפסוק בתורה לא כתוב גוף או פעולה, או מה שקראנו מעשה. לא כתוב, כתוב רק שכל ורצון, קרוב לך דבר מאוד בפיך ובלבך. לעשותו זה התוצאה, כמו שציירנו את זה פעם קודם, אלא לעשותו הוא ממלא. אותו דבר פה, שכל אדם ורצונו. אז כשהגוף כבר יתרשם משכל ללא הערת נשמה, כשהגוף כבר יתרשם מרצון בלי הערת נשמה, אבל כשהשכל והרצון כבר רצו לפעולות, צללו את דרכי פעולותיהם ונטיותיהם בכל תהלוכות הגוף כולו, בכל עורקיו וגידיו בעומק מזגו, ואז נראה לנו כבר שהגוף רוצה. כלומר, אדם הרבה פעמים הוא כך שבוי בגוף, שזה בעצם השכל בגוף, זה הרצון בגוף, שנראה לו שהגוף רוצה. כבר הגוף כאילו יש לו מה להגיד. מי זה הגוף? אין גוף. סליחה על הדוגמה הבאה, אני מתנצל על הדוגמה הבאה. שלא נדע, שלא נראה, שלא נחשף לזה. מישהו ראה פעם אדם מת? כן, צרינו הרב. אדם מת זה בדיוק אותו דבר כמו אדם חי. כלפי חוץ. לפחות בשלבים הראשונים. אותו גוף לא נעלמה לו היד פתאום. נכון? גם הלשון עדיין קיימת. גם תעשה לו ניתוח, תגלה את הלב. הלב קיים. אז מה חסר? הכל קיים. הגוף הוא כלי מת. אז מה קיים בגוף? הנפש שמחיה את הגוף. הנציב כותב אחד המקומות נפלא מאוד, למה לחם נקרא לחם? כי הוא יוצר הלחמה בין הנפש לגוף. הלחמה. אני ממש מתגרה להגיד משהו בסוגריים, תרשו לי.
עוד פעם אני
אגיד
שאני צריך לעזור לבניין אמונה, אבל אין פה לא כנראה. הזכרנו השבוע את סדר הפעולות של האדם. מה סדר הפעולות על פי התורה? על פי השולחן ערוך, על פי הלכה. אז דבר ראשון, תפילה. אחר כך, לימוד תורה. סליחה, ארוחת בוקר. אחר כך, לימוד תורה. אחר כך, עסקיו. זה הסדר. אדם קודם מתפלל, אחרי זה אוכל ארוחת בוקר, אחרי זה לומד, הולך לבית המדרש, אחרי זה הולך לעסקיו. ממש כבר. ראיתי בנציב פעם, בפירושו לשיר השירים, שהוא מדבר על סוגיית הלחם, לכו, לחמו ולחמי, כל הסוגיה הזאת שם מדבר. אז אני ככה הפריק לי מיד. בעצם זה בדיוק הפאזל. מה זה בעצם האדם? האדם, בואו נגיד את זה בצורה מאוד מאוד כללית, אפילו יותר כללית ממה הציור שמחקנו עכשיו, יותר כללית. האדם הוא בעצם הופעה של גוף, נפש, נקרא לזה ונשמה. כלומר, אני מסביר את זה. הגוף הוא כלי מת, הגוף זה מת. הנשמה היא נשמת חיים, יש לה חיים בלי קשר אם בגוף או לא בגוף. היא חי. והנפש היא מקשרת בין הנשמה לגוף. הנפש היא בעצם יוצרת את החיבור. לכן זה נקרא נפש חיה, נפש חיים. היא יוצרת בין הצד החי שבאדם הנשמה לצד המת. ואז מילא האדם הוא חי. עכשיו מה קורה כשאדם מת? כשאדם מת הוא נשאר הגוף. מה קורה כשאדם ישן? כשאדם ישן נשאר גוף ונפש. כך כתוב ברמח"ל, בדעת תבונות ועוד מקומות, דרך השם גם ועוד מקומות. כלומר, כשאדם, מה ההבדל בין אדם ישן לאדם מת, חס ושלום? כשאדם מת, אין כבר את הנפש שנותנת חיים לגוף. לא. עוד פעם, הנפש היא לא, הנפש אין לה חיים משלה. הנפש זה מין מנגנון שמחבר בין הנשמה לגוף. אז כשאדם חי ער, הנשמה, נפש, גוף מחוברים. הנפש מחבר את הנשמה והגוף. כבר עוד שתי דקות. כשאדם ישן, הנשמה עולה למרום העליון, והנפש שומר על איזשהו קשר עם הנשמה, אבל נשאר בגוף כדי שהגוף לא ימות. כשאדם מת, אז הנשמה עלתה לעולם שכולו אמת, הנפש נעלמת,
אין בה צורך כבר, והגוף מת. אז אומר הנציב, אני אומר זה בלשוני, זה לא בדיוק מה שהוא כותב שם, אבל זה מה שיוצא מדבר. אומר הנציב, נפלא, בואו נראה את סדר הפעולות רגע. הנשמה בזמן השינה הייתה בעולם עליון. מה נשאר למטה? הנפש והגוף. עכשיו, הנשמה צריכה להתחבר לנפש, והנשמה צריכה לחבר את הנפש לגוף. התפילה היא מחברת את הנשמה לנפש. ארוחת בוקר מחברת את הנשמה והנפש לגוף. אחרי שאדם מתפלל ואכל ארוחת בוקר, יש צורת אדם. יש אדם. עכשיו, האדם הזה צריך לפעול שתי פעולות. פעולה בקודש ופעולה בטבע, או פעולה ברוח ופעולה בטבע. הפעולה בקודש נקראת התורה, ברוח, הפעולה בטבע נקראת עסקים. אז אדם שלא אכל ארוחת בוקר, כמוני נדמה לי, זה אדם בלי נפש בגוף, כנראה. אז איך אפשר ללמוד תורה? הוא ללמד תורה. טוב, אכלנו זה הוגיה, שאין לו משהו. אבל כתוב בשולחן ערוך פת שחר, פת לחם. זה הסדר. אז בעצם שתי הפעולות הראשונות של תפילה וארוחת בוקר, הן בעצם שתי הפעולות שמלחימות, שיוצרות הלחמה, כל זה לחם מהלחם. הלחם הוא מלחים את הנפש לגוף. והתפילה היא מלחימה את הנשמה לנפש.
נפש אבל לא עוד
בבית. מה?
לא עוד באותו,
נשאלה אני טוב. כן, אבל אין את הנשמה. צריך לחבר את הנשמה לנפש ואת הנשמה לגוף. לגוף, את הנשמה לגוף. הנפש בגוף בזמן השינה זה לא... זה לא זה. אתה מוכן לישון כל החיים? למה לא? מי אמר מה לא? שאלה טובה? שומע? הוא שואל את השאלה שהרבה אנשים חושבים פה. לצערנו הרבה, הרבה אנשים ככה מרגישים, למה לא לישון? אין כיף יותר מלישון.
בהיגיון אני אומר, זה לא
מנשון. דרך אגב, בהיגיון התורני זה יותר כמו שאתה חושב, כי כשאדם ישן, אז הנשמה חזרה למקורה. הגוף חזר להיות קצת הבור, כל אחד מבסוט במקום שלו. מה אמרו פה?
כולם מרוצים.
כולם מרוצים.
יש יצר חיים שאפשר
לעשות ש... כלומר, שיש לאדם יצר לחבר, להלחין, להלחין, להיות פועל. להיות פועל בכל הרבדים. טוב, כל זאת נזכרתי מהסוגיה של הלחם, שהוא מלחין. שהוא מלחין את הנפש לגוף. כלומר, הגוף בצד עצמו הוא מת. אז למה אוכלים? לא אוכלים בשביל הגוף. אוכלים בשביל הנפש בגוף. בסדר?
סוגריים.
אבל עכשיו בואו ניקח מזה משהו מעשי, לכן סדר הפעולות הזה הוא חשוב מאוד. כלומר, סדר הפעולות הזה הוא סדר הפעולות. קודם כל צריך להלחים את הנשמה לנפש, אחרי זה את הנפש או את הנשמה לנפש בגוף, ואז אנחנו יוצאים לפעולה. ואדם בא לעשות בעולם שתי פעולות, פעולה רוחנית ופעולה טבעית. הפעולה הרוחנית נקראת תורה, הפעולה הטבעית נקראת עסקיו. זה הסדר, בבקשה. מי שהופך בסדר הזאת שלה, מאוד מאוד יפה שלה הזאת. אז הוא עושה דבר שהוא נגד התורה. הוא חוטא. הוא חוטא כלפי עצמו, זה אדם שמתאבד. אני מגזים בכוונה. הוא מאבד עצמו על הדעת. זה אדם, למה? כי הוא דבר ראשון, כדי שידע לפעול בעסקיו, הוא צריך ללמוד תורה. השולחן ערוך כותב, למדנו את זה פה יותר מזה, שיקבע עת ללמוד והעת הזה יהיה קבוע, ואפילו אם זה דקה. אבל עת קבוע, וגם אם מזדמן לו דבר שהוא סבור להרוויח בו הרבה, אומר השולחן ערוך, לא יבטל את הקביעות. מה זה למה בבוקר? זה צורת האדם. למה יש לי אף אחד? זה צורת האדם. ודאי, כי זה הדבר הראשון שאדם פועל. אדם יכול לפעול בעסקיו, רק אם הוא... למה אני צריך לתדלק בתחנת הדלק, ואם אין לי דלק אני לא יכול לנסוע? כי אם אין לך דלק, איך תיסע? אם אין לי שמן, איך תיסע? אם אין לי מים, איך אני אסע?
למה זה אחרי ארוחת בוקר?
מי שואל? למה זה אחרי ארוחת בוקר? כי בלי ארוחת בוקר לא הלחמת את הגוף, את הנפש לגוף. והאדם הוא גוף, האדם הוא לא מלאך.
כמו שצחת את התפילה.
מה?
כמו שצחת את התפילה, אתה יכול לשרוד את עוד דקה הזאת.
זה לא עניין של דקה, זה עניין של צורת אדם. אפשר גם לשרוד 4 ימים. השאלה, זה בדיוק מה שאתה אמרת, לשרוד. מה זה לשרוד? אנחנו לא רוצים לשרוד, רוצים לחיות. תפילה, לכן דרך אגב, אולי זה עומק דברי הכוזרי, דברי רבי יהודה הלוי שכותב שכמו שיש 3 ארוחות, יש 3 תפילות. אולי לזה הוא מתכוון, אולי גם לזה, כל מיני הרבה דברים הרבה יותר עמוקים הוא מתכוון, אבל אולי גם לזה, שזה לא, הגוף צריך 3 סעודות, אז גם הנפש צריכה 3 סעודות. זה לא זה, זה מה שאמרנו פה, הרבה יותר מזה. כן, בבקשה. רק אני לא עניתי לך, סליחה שנייה, אם אנחנו הופכים את הסדר, זה אומר שאנחנו לא נורמליים. רק עוד הערה...
ענית לי מאוד, שאמרת
רק עוד הערה אחת, אני כן רציתי להגיד, יש אדם שצריך לאכול למשל בבוקר, או לפחות לשתות לפני התפילה. בדרך כלל ההלכה המקורית היא לא תאכלו על הדם, אל תאכלו קודם שתתפללו על דמכם. כלומר, קודם שתחברו נשמה לנפש, אי אפשר לחבר נפש לגוף. זה בעצם ההלכה. אבל אם אדם יודע שהוא לא יוכל לחבר נשמה לנפש, אלא אם כן יהיה איזה מינימום פיזי שהוא יוכל, או מינימום נגיד נפש בגוף, ארוחה, הוא חייב לאכול. אז יש אחד שותה מים, יש אחד שותה מים עם סוכר, יש אחד שותה תה עם סוכר, יש אחד שותה תה עם סוכר וחלב, יש אחד אפילו צריך איזה עוגיה. לא אמרנו תעשה סעודת שלמה המלך. אבל יש מי שצריך, יש אחד ביום חול לא צריך, אבל בשבת תפילה ארוכה הוא צריך. יש אחד תפילה הוא לא צריך, אבל בראש השנה תפילה ארוכה הוא צריך. מה? יום כיפורים הוא צריך. צריך. ניסית להפיל אותי בפח. כמה ימים הייתה מלחמת ששת הימים? מה קורה כשתשעה באב חל בראש חודש? כן. כן, רונה, בבקשה. הנשמה, אני לא מסכים עם המשפט הזה. המשפט הזה זה בדיוק, המשפט שלך, המשפט של רונן לגבי הנשמה, זה בדיוק המשפט של דניאל לגבי הנפש. שיראת שמיים בתורה זה רוחני. אז הוא לקח את זה לרקד ואתה לוקח את זה לנשמה.
אני רוצה להבין איך זה עובד עם המוח
הנשמה. לא, אני רוצה לעקור על המקום את המוח הזה, לא נכון.
אז לעקור ולעקור.
בבקשה.
אני רוצה להבין על היחס ונשמה נפש בגוף. אבל אם הנשמה היא לא חי, היא החי בעצם.
הנשמה היא החי בצד המהות. כן.
בצד המהות, בצד הדבר, הגוף הוא איזה מכשיר שהוא מקבל, והנפש הוא מכשיר נוסף בשביל לחבר את הדבר הזה.
עכשיו, מה זה אדם? עכשיו תענה לשאלה הזאת. מה זה אדם?
נשמה נפש
בגוף. מקובל עליך? כלומר, ויהי אדם לנפש חיה, שווה, ולפח ועבר נשמת חיים, אבל יש ראשים
לוקים
את האדם
הכל מיני הנמר,
והיא תרבה נשמת חיים, והיא אדם לנפש חיה. כל זה נקרא נפש חיה.
אבל החי עצמו, מה שחי באמת, זה
הנשמה.
לאן
אתה
חותר? אתם יודעים
מה
אני חותר?
הוא חותר לאן
שאתה הגעת
מקודם.
לא, אני
לא
חותר
לכל. אתה רצית בלעדים, זה מה
נשמה? אני רוצה להבין מה קורה עם הנפש, אחרי שהגוף מתקלה, אנחנו יודעים שהוא מתקלה.
טוב, הנפש נראה לי. האם אני יודע מה אמרתי לך? לא יודע. אין בצורך. אדם עבד באיזשהו מקום, פיתרו אותו מהעבודה. מה קורה עכשיו עם הקשר עם העבודה? אין קשר.
הגמול שאדם מקבל
ברב הזה. זו שאלה. הנפש, הפיצויים. זה קשור לגוף דווקא נראה לי. הנפש אין בצורך יותר, הנפש היא המנגנון שמחבר נשמה וגוף. ברגע שאין חיבור, אין נפש. מה קרה עם הנפש? אני אומר לך עוד פעם, לפעמים שאני לא מבין אותם, היא מתמוססת. מתפרק. מה זה? מתעדה. איפה חוק שימור אנרגיה? לא יודע לענות. לא, אני באמת לא יודע לענות על זה. הנפש היא איזה מין מציאות חיים, איזה מציאות שיש לה תפקיד אחד. לחבר הנשמה לגוף ברגע שאין את החיבור הזה, אין הצורך, אין במקום. אין המקום. אז היא נעלמת. איך זה קורה? אתה יכול בבקשה לתאר לי את תהליך ההיעלמות שלה? לא יודע. דוגרי, אף אחד לא עניין אותי.
איפה
רוח? רוח זה סוגיה שלמה, נעזוב את זה. לכן אמרתי, זה בכללי מאוד, כלומר, כי מצד האמת זה יותר, זה נפש, גוף, נפש, רוח, נשמה, חיה יחידה. יש על שתי מדרגות יותר עליונות מהנשמה, שהן לא נמצאות באדם. הנשמה נמצאת באדם, יש שתי מדרגות יותר עליונות שהן לא באדם. מחוץ לאדם. הן בשורש האדם, מלמעלה למטה. הן מהכלל הכללי הזה. לכן זה לא רק רוח, חיה יחידה, זה יותר רגע. עכשיו, כשלומדים קבלה, לא ענית על השאלה, בבקשה. רונן, מה לא ענית?
אני שאלתי בהתחלה, איך אני אגיד לפעול בעולם מתוך ההכרה הפנימית, הסודית, הראשית, איך אני פועל את זה בעולם? אז אתה הצגת ממשלב מסוים של הילד נולד,
אז אתה שואל ברמה המעשית, איך אני פועל?
לא, איך אני מגיע לזה שהפעולות שלי עם בום הנשמה, הרצון למעשה בשכל.
זה כל העבודה הרוחנית שלנו.
אבל תהיה איזשהו שנתקלת ברמת השכל, איך היא חוצה את הקו הזה? עכשיו, או שאני עומד בעניין אמונה ואני מתחיל לפתח את הנקודה הפנימית הזאת ואז זה מקרין על הכל, או שאני משאר מספיק זמן ברמה השכלית, פתאום זה יתחיל לעבוד דרך...
או יש צד אחר, או מתוך המעשים, משהו הלבבות. איך אני יוצר את הקשר בין, נקרא לזה, מעשה, לב, דעה? אז יש שני דרכים. הדרך המקורית האמיתית זה מתוך הדעה, מתוך המחשבה יתעורר הלב, מתוך הלב תתעורר הפעולה. אבל אם אני לא שייך למהלך הזה, אני מדבר על אדם בוגר, אבל אם אני לא שייך למהלך הזה, אז אחרי המעשים, אני אעשה הרבה פעמים את אותה פעולה, זה יעורר אצלי משהו ברצון, ואז אני מקווה שזה יעורר אותי את המחשבה. ואז כשאני אעשה את הפעולה פעם הבאה, זה לא יהיה מתוך אינסטינקט או מתוך הרגל, אלא מתוך מחשבה ורצון, והזדהות ושייכות. לכן יש שני דרכים. יש דרך שהיא מלמעלה למטה, מחשבה, רצון, מעשה. יש דרך שהיא מלמטה למעלה. מעשה, מעשה, רצון, עכשיו. אחרי המעשים, אולי אני חייב לחדד את זה רגע. אחרי המעשים נמשכים הלבבות, זה לא מצב לכתחיל. תקשיבו טוב עכשיו. אחרי המעשים נמשכים הלבבות של ספר החינוך, זה לא מצב אידיאלי. זה לא מצב לכתחיל. זה אם אין ברירה. אמנם אצל הילדים הקטנים, כמו שלמדנו, המעשה קודם, החושים קודמים לרגשות, קודם לשכל. כלומר, המעשה קודם לרצון, קודם למחשבה, אבל אצלם המעשה נובע מהנשמה. אז זה לא מעשה טכני. לכן האדם הבוגר הוא מתחיל מלמעלה למטה. מחשבה, רצון, מעשה. כשהגעת למכון מיר, מה אמרו לך? תניח תפילין של רבן נותן? לא. מה אמרו לך? תיכנס לכיתת אמונה. יש מקומות שכשחוזרים בתשובה אומרים להם, תניח תפילין. כל היום. גם בלילה. רבן נותן. רשב"א. נכון, אנחנו לא מסכימים השיטה. בדיוק. בבקשה.
ולמעשה,
שאלה שאתה
אומר,
בני
ישראל
היו צריכים
להיות,
אם אמרו
נעשה ונשמע,
והיו
צריכים להגיד, נשמע ונעשה.
הפוך. טוב, זה דיברנו על זה פעם, מזמנות אחרת, אני לא רוצה לבוא. שאלה מה זה הנעשה הזה? הרב קוק כותב, ורק משפט אחד, הרב קוק אומר, שכשאדם צריך לשמוע ורק אחר כך הוא עושה, אז זה מתחיל ממנו. כי הכלי המרכזי שהוא שופט את הדברים זה השכל. אבל אדם שאומר, קודם כל נעשה, זה נעשה מתוך הנשמה. תגיד לי, הרב קוק שואל, כן אומר את הדוגמה הבאה. הדבורה בונה את הכוורת שלה בצורה הנדסית מדויקת. היא למדה את זה באוניברסיטה? נכון מיר, לומדים איך לבנות כוורת? לא נראה.
לא, לא, מה, לא יודע, אבל זה טבע שלה.
שמעת מה ענית? זאת התשובה. כשאנחנו אמרנו נעשה זה, זה הטבע התפרץ. נעשה. איך אתה יודע לעשות אם לא שמעת? כי הנעשה שלי זה מתוך הנשמה, זה לא מתוך השכל.
אבל
הנשמה
שלהם זה לא ליבוד?
הנשמה, אחרי שנעשה, אז אני רוצה להבין. לא, הנעשה זה מתוך הנשמה. הנעשה זה לא הנעשה שאתה מבין, נעשה מצד עולם העשייה, אלא הנעשה זה מצד השייכות שלי לדבר. זה הנעשה. אז זה נעשה קצת אחר. טוב, נראה לי שאנחנו רוצים לעצור את אחד וחמישה, לא?
נעשה
שנשתייך, מתוך זה גם נעשה. טוב, רבותיי, אנחנו קצת מתפזרים בפסקה הזאת, לא אכפת לכם? אנחנו נוגעים בדברים חשובים כדי להבין את אולי קצת יותר טוב. טוב, שבוע. רבותיי, שכחתי לומר בתחילת השבוע, שבת